שיעור אני מנסה להשלים אותו היום, שהוא יהיה בבחינת פתיחה לכל לימודי האמונה בכלל, והנושא שאנחנו נתעסק בו בשיעור שלנו בפרט. קראנו לזה מבוא לתורה, כיוון שהדברים הם מאוד מאוד יסודיים. ברשותכם, אנחנו נחזור על חלקם על מנת שנוכל להשתמש בהם במשך השנה בצורה ממוקדת. שיעור שעבר, החלק הראשון של השיעור עסק בהגדרה במהות האמונה. אז קראנו גם ממאמרי הראייה וגם מעולת ראייה שני פסקאות. וההבנה שאליה זכינו להגיע היא שהאמונה האלוקית היא אותו כוח אלוקי פנימי, אותו רצון אלוקי פנימי, שבעצם, אם אפשר לומר, מחיה את כל הבריאה כולה על שלל מדרגותיה. מחיה דייקה בשני חלקים. אמרנו לפסוק בתהילים, הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד. אמר, כרגע בלי להיכנס לפרטים המדויקים, אני תמיד אומר כמה מונחים כדי שהרעיון יהיה ברור. הוא אמר, הוא תכנן, הוא רצה, הוא, זה היה החזון, זה היה התוכנית, זה היה המגמה של כל מה שנוצר אחר כך. הוא אמר, המילה אמר מקפלת בחובה את כל מה שאמרנו הרגע. הוא אמר, התוצאה היא ויהי. והמובן הזה מקפל בחובו את זה שאין יהי בלי אמר. אין מציאות, אין הופעה בלי הייעוד הפנימי האלוקי שקודם לה. אין. אז הוא אמר ויהי, זה חלק אחד, והוא ציווה ויעמוד, זה החלק השני. קרי, האמירה הזאת שמהווה את הויהי, מהווה את המציאות, היא גם ממשיכה לכונן בתוך המציאות הזאת את אפשרות הקיום שלה. זה לא איזה משהו של היה ונגמר, זה היה, כתוצאה מהאמירה הזאת נהייתה מציאות, והמציאות הזאת ממשיכה כל שנייה ושנייה לעמוד מכוח זה שהרצון האלוקי רוצה אותה כל שנייה ושנייה. אז הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד. וזה כשלעצמו הבנת היסוד הזאת, הבנה מאוד מאוד שורשית, מאוד יסודית, היא מכניסה את העולם כולו על שלל מדרגותיו לתוך זיקה, לתוך קשר, לתוך מחויבות ישירה מוחלטת בין האדם לאלוקיו, בין המציאות במדרגות הנמוכות יותר, דומם צומח חי. יש קשר ישיר, יש השגחה ישירה, יש זיקה ברורה, אולי המילה הכי חזקה פה בלשון המהר"ל, יש תלות, יש הישענות בלתי אמצעית, מוחלטת, מלאה של 100% בין המציאות לבין הרצון האלוקי שהמציאות הזאת תהיה. וזה כן או לא, יש רצון, יש מציאות. אין רצון, נעלם את המציאות. אולי אפשר גם לומר במובן הזה את המדרש ובראשית על תחילת הבריאה. אז אם בני ישראל מקבלים את התורה מוטב, ואם לאו, או אני מחזיר את העולם לתוהו ובוהו, או לא כל כך, יש שם כל מיני ממרות, אבל התורה במובן של רצון השם, אתם מקבלים את רצון השם, אז יש מציאות. אתם לא מקבלים את רצון השם, אז אין מציאות. זוהי מידת התלות. אז צריך להתרגל מאוד למבט הפנימי הזה, כי כלפי חוץ, כלפי העין הנגלית האנושית שלנו, זה לא נראה ככה. למה זה לא נראה ככה? כי מה יש באמצע? יש בחירה חופשית. אם באמת זה היה ככה באופן מוחלט, אדם שהיה מכניס לפיו משהו בלא ברכה, או טועה במזיד או באוכל שלום או בשוגג, ועושה עבירה בשבת, מה היה צריך לקרות לו באותה שנייה? הוא לא מקבל את האמירה, את הרצון האלוקי, אז הוויה היא שלו, היה צריך להיעלם במקום. למה? בגלל הבחירה החופשית. אני אומר, מצד הכלל שהנחנו בהתחלה, שאם יש אמירה, יש יהי, אבל אם אתה לא מקבל את היהי, אז העולם חוזר לתוהו ובוהו. הוא חוזר לאין מציאות. אז לפי האמירה הזאת, כל אי קבלה קטנה היה צריך להחזיר את העולם לתוהו ובוהו. למה זה לא ככה? כי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, נדבר בעניינים, בעזרת השם, בשיעורים על תשובה, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם עם המגמה, אבל לבני האדם. ובעקבות שזה שמדובר בבני אדם, ומדובר בבחירה חופשית, ומדובר באופציה של נפילה ותיקון, לכן זה לא כל כך מוחלט במציאות הגלויה.
בעצם אם לא מקבלים את התורה גם לעולם.
עוד פעם?
אם לא מקבלים את התורה גם לעולם.
זה לא שאם לא היו מקבלים את התורה, התורה כולה ככללה, האמירה שמה בבראשית היא אמירה כוללת על העולם. זה לא אמירה על פרט זה או אחר. טוב, אז כך ראינו, אני רק סיכמתי את הדברים, אני קורא את המשפט המרכזי שלמדנו אותו פעם קודמת, בפסקה הראשונה, תוכן האמונה אינו רעיון, כי היא מציאות גמורה הנמצאת בכל חלקי היצירה, ובפסקה השנייה, בעולת ראייה, האמונה האלוקית היא החוקקת את התפקידים של כל כוחות ההוויה, שיעשו את עבודתם בכל עוז ומרץ. אז זה היסוד של מהות האמונה. במילים שלנו, רבותיי, כדי שהדבר הזה יוטמע עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר בעולם המושגים שלנו, אנחנו בעצם מגיעים לאיזושהי מסקנה ש אני נמצא בעולם מכוח רצון השם, ומכיוון שכך, אני חייב לחפש את הרצון הזה, כדי להיות נאמן לו בפועל. זה בעצם משימת החיים שלי.
זה
המסקנה מהאמונה? לא, המסקנה, לא. ההבנה שהאמונה זה הכוח שמחיה כל דבר במציאות, ממילא מה הנפקמינה של זה לגביי? הנפקמינה היא שאם אני באתי לפה כדי לעשות דבר מסוים מכוח רצון השם, ממילא אם אני חי חיים בלי לדעת מה הדבר הזה, זה חיים מופקרים. ורק בחסד השם אשר עליי, אני לא חוזר לתוהו ובוהו. לכן אני צריך לחפש. וכתוצאה מההבנות האלה, קראנו את סעיף ב', כן? ועברנו עליו בזריזות, שהמטרה של האדם זה הייעוד האלוקי שלו. אני כרגע לא נכנס להבחנה, אפשר לומר ככלל שהנשמה של האדם, מה שהקדוש ברוך הוא נוטע באדם, אלוקיי, נשמה שנתת בי טהורה היא, הנשמה הזאת היא הרצון האלוקי שנמצא בתוך האדם, ועוד בעזרת השם נאריך בזה, הרצון האלוקי שנמצא בתוך האדם, והוא חלק אלוה ממעל. כמדומני הגענו לפסקה ג' והתחלנו אותה לקרוא. רבותיי, הדרך להגיע אל הייעוד, הדרך של האדם כדי לחפש, זה בעצם משימת החיים עכשיו. משימת החיים של האדם היא לדעת מה שהם רוצים ממנו. אז אני קראתי לזה התבטלות, וקראנו, אני חושב, את הפסקה הזו מהקדמה לשמונה פרקים של הרב חרל"פ. כותב שם הרב חרל"פ, יראת השם, תאורה אמיתית, לייחוד על ידי קניית מידת הענווה הגדולה מכולם, שיסוד יסודה הוא לינק מן התורה ולקבל ממנה את כל מה שהיא מחנכת אותו, לא ללכת אחרי הנחות קדומות ולהשתמש בלימודם, למצוא סימוכים לרצונם ולמאווייהם, שבאופן זה לך הליכה אחרי שרירות הלב גדולה מזה. אז ביארנו את הדברים כבר שבוע שעבר. הדרך של האדם להגיע למה שהם רוצים ממנו עוברת דרך איפוס המערכת. איפוס המערכת, איפוס התודעה, ההפנמה שלי אל עצמי. אני אגיד לכם למה זה מורכב, חבריה. ההפנמה שלי אל עצמי צריכה להיות מאוד חד משמעית, שזה לא שיש בן אדם והבן אדם לומד את אלוקים, אלא ההבנה הראשונה שהאדם מבין היא שאלוקים קודם לו. זה הפשט של ההתבטלות. מכיוון שאדם מטבעו מאוד נוטה ללכת בדרך אחרת. אמר שנייה אחת, אני נמצא, אני קיים, יש לי כוחות, יש לי יכולות, יש לי כישרונות. אוקיי. עכשיו בוא נלמד על אלוקים. זה הנטייה של האדם לעשות. למה? כי זה טבעי לו. הוא קודם נמצא, ואחרי זה הוא עובד בשכל. אבל זו הטעות הבסיסית שיכולה לעוות את כל התמונה על מה שהוא יבין. אם אדם מבין שעוד לפני ההוויה שלו יש אלוקים, וכל מה שהוא נמצא זה מכוח מה שהשם רוצה, כל ההבנות שלו הן שונות. אני אתן לכם אפילו דוגמה בהתנסחות של בן אדם. אם אני עכשיו רוצה להבין משהו, והשאלה היא האם הצלחתי להבין או לא הצלחתי להבין, אז אם יש לי הרבה שכל, אז איך אני מתנסח? אני אומר, אני חושב שזה הכוונה, נכון? ככה אני מתנסח. אני מלא ביטחון כי יש לי IQ גבוה, ולכן אני משוכנע שאני צודק. שימו לב כמה פעמים המילה אני חוזרת, יש לי ביטחון עצמי ואני מלא בצדקת הדרך. ואם אני גם קצת פיקח, אז אני אומר, לא, זה לא שאכפת לי שהאמת יהיה במקום אחר, אבל פשוט לא. היא לא נמצאת במקום אחר, היא נמצאת פה. למה? כי זה ההיגיון, זה הפשט. אתם מכירים את הביטוי הזה, נכון? זה הפשט. זה הפשט, זה מה שכתוב, נכון? יופי. איפה הטעות עלולה להיווצר? הטעות עלולה להיווצר בזה שאתה מייחס את כל הכוחות והכישרונות למי? לך. עכשיו, זה נכון במובן חלקי. זה נכון שלך יש את הכישרון, כן, אבל כל מה שיש לך כישרון, וכל מה שיש לך שכל, וכל מה שיש לך הבנה, זה תודות למה? לבורא עולם. זה לא רק תודות אליו, אלא זה חייב לעבור במבחן משהו אובייקטיבי. האם הבנתי נכון את מה ששם רוצה? אין פה שאלה מה האמת האובייקטיבית? אני מבין ככה. זה לא ככה. יש אמת אחת מוחלטת. זה מה שהשם רוצה. השאלה היא מה? לא האם הבנתי, אלא האם הצלחתי לכוון לאמיתה של תורה. אמיתה של תורה זה לא האם אני הצלחתי להבין או לא. זה כישרון שכלי. אמיתה של תורה זה האם כוחות השכל שלי מצליחים להיות מכוונים לאמת האובייקטיבית. איך אני אגיע למצב כזה שבו כשאני לומד אני לא אהיה נגוע? במה? נגוע ברצון שמה שאני אומר, אני, הישות שלי, היא תהיה האמיתה של תורה. איך אני אבדה את זה? איך אני אדאג שכשאני אומר סברה, אז 100% מהציפייה שלי, מהתפילה שלי, היא שאני מכוון לאמיתה של תורה. ולא, אני אומר עכשיו משהו חריף, שאמיתה של תורה תתאים למה שאני אמרתי. קצת חריף. שאף אחד מאיתנו כמובן לא בעין הפקיחה הולך בכיוון כזה. אבל זה עלול לקרות. לכן, בגלל שמבחינה טבעית אדם כל כך מהר ניגש אל הכוחות שיש בתוכו והוא רוצה לייחס את הכוחות אליו, אומר הרב חרל"פ, מוריי ורבותיי, הבסיס כדי לדעת מה השם רוצה, זה ההבנה, הייתי אומר במילה אחת, זה ענווה. ענווה מנטרלת את הסיכויים שאני אייחס לעצמי את הכוח ולא לאלוקים. וזה החצי השני של הפסקה. תסתכלו איתי רגע בפסקה ג' בחצי השני. זהו גם כן יסוד לימוד תורה לשמה. מה זה תורה לשמה? מה זה תורה נקייה? להתפנות מכל רגשי האדם, אף היותר זקים. למה? כי בתחילת הדרך, אם אני זה שקובע אם הרגשות שלי הם זקים או לא, אז הם זקים סופר. הם נקיים, תאמין לי, אני בדקתי אותם, הם מאוד נקיים הרגשות שלי. אז אפילו מהם האדם בתחילת דרכו צריך לוודא שהוא לא ישאיר פינה אחת שהיא לא נקייה מההכרה שכל מה שאני עובד עם שכלי, עם כישרונותיי, עם כוחותיי, הם מכוונים כלפי מעלה. אם אני בונה תשתית כזו בנפש, אז הסיכויים הם שמה שאני מבין זה מה שבאמת השם רוצה. אז אני ממשיך רגע את הפסקה. להתפנות מכל רגשי אדם אף יותר זקים, ולהרכין הראש כולו כלפי התורה, ולהיות עומדים ומצפים ליהנות מאור קודשה באמת. ושמסגולת קודשה היא שהוא עומד במקום זה, והתורה עומדת לו במקום אחר, והכל מזוכח על ידי העולם, אי אפשר לזכות לזה, זולת על ידי טהרת הרצון. אמרנו שהוא שבר, מה זה טהרת רצון? בכלל אין אתה שומע עליו שמה? שיש רצון לא טהור. מה זה רצון לא טהור בהגדרה? מה זה רצון לא טהור? רצון לגוע, רצון אינטרסנטי. רצון שמקורו נמצא באני של הבן אדם. זה לא חיסרון כשהוא נמצא באני של הבן אדם, אבל החצי השני זה מה שקובע. באני של הבן אדם כשהוא מנותק או לא מכוון באופן מוחלט כלפי התורה האמיתית, רצון השם האמיתי. אולם, אומר הרב חלפי, אפשר לזכות לזה לטהרת רצון? זולת על ידי טהרת הרצון שירצה בתורה ולא שילמד תורה וירצה אחרת, כי אז אין הרצון מאוחד עם התורה שהיא יסודו של הרצון העליון ברוך הוא. כן? תורה זה רצון השם. וצריכים שיהיה הרצון של האדם מאוחד עם הרצון של התורה, אחד ולא שניים, ובזה מדבקים דבקות שלמה עם האחד המיוחד ברוך הוא ושמונה. רבותיי, ברור הדבר הזה? אנחנו יכולים להמשיך הלאה? לא. שאלות? כן.
רוב התורה היא, זאת אומרת, כשאתה לומד נגיד גמרא, אז זה באמת עניין שכלי. זאת אומרת, אם אתה, זה לא ש... אם אתה מבין לא נכון, אז יש איזשהו משהו שצריך כאילו להעיר אותך לזה שאתה מבין לא נכון. רק אולי מחלוקות בתלמידי חכמים וכולי, שבאמת כאילו שתי הבנות הן הבנות נכונות, ואחד מכוון יותר לאמיתה של תורה, ואחד פחות. אבל בלימוד שלנו הפשוט, אז באמת זה עניין, זאת אומרת, זה עניין שכלי, אין פה מה, אם אתה מבין לא נכון בגלל עצמך, אז יש איזשהו משהו שיגיד לך זה לא נכון.
אף פעם לא פגשת בן אדם שמביא לך 10 הוכחות לדעתו, והוא לא רואה את העקמומיות שבדברה? אף פעם לא קרה לך גם דבר. זה מה שאתה נפגש רק עם צדיקים. ככה יוצא. אתה, אדם, בוא ניקח את זה לצד הקיצוני, כי זה לא כל כך יכול להיות מובלט תמיד. אדם שבעצם מקולקל במידותיו. הייתי אומר, הוא לא עשה את עבודת הניקיון הבסיסי, את הסידור הבסיסי הזה של הנפש. הייתי אומר, אפילו כדי להבליט את זה, כן, פניית הראש, הפניית הראש כלפי מעלה, הרצון שאתה אומר לפני הלימוד. מה כתוב שם? סכם לי אותו במשפט אחד. מה כתוב שם? שמה? תעזור לי. תעזור. עכשיו, כשאנחנו מסבירים קצת יותר בעומק, אנחנו מסבירים למה אני צריך עזרה, כי אני עלול להחליק בקלות לעצמי. רגע, ואחרי שאמרתי את זה שתעזור לי, אז אני לא יכול להחליק לעצמי. אני תמיד יכול, אבל רוב הסיכויים שכשאני אומר משהו עם ביטחון, כל בן אדם שבנוי נכון, אומר משהו עם ביטחון, איזה שתי מילים הוא יוסיף? איזה שתי מילים? לאן יודעתי? מה זאת אומרת? אתה בטוח? אז איך דעתך אני, אה? מה זה מחנך? חנך כל הזמן, תשמע, לפי שכלי הדל, זה 100% מה שאני מבין. אבל יכול שתעניין, יכול שתעיר את עיניי, אני תמיד משאיר, זה תכונה נפשית כזאת, שאני תמיד משאיר פתח. אני לא עושה חיים קלים לחברותה שלי, אני לא אומר לו, לא, בסדר, דעתי ענייה, ממילא דעתך עשירה, ממילא, לא, אני לא עושה, בסדר? אני לא עושה הקלות, אבל זה. גם בין תלמידי חכמים, אנחנו נקדיש לזה בזאת השם שיעור בנפרד. אתה אומר, מצד אחד, שני תלמידי חכמים דעתם צודקת, מצד שני, אחד מכוון לאמיתה של תורה ואחד לא. זה לא, אין פתרת לסרט במשפט הזה. זה ניסיון לברוח קצת מהבעיה. מה זאת אומרת? אתה יכול לומר ככה, שיש בתורה 70 פנים. ומצד זה, תפיסת העולם הזו נכונה, מצד זה תפיסת העולם הזו נכונה. אבל אתה לא יכול לומר שיש תלמידי חכמים, שניהם צודקים, הם אומרים הפוך. אחד, מה? מה זה צודקים? צודקים, זאת אומרת ככה צריך לעשות?
לא, זאת אומרת, באמת...
יש צד כזה, כמו שאמר על תמיד תורך להסביר מחלוקות, יש צד כזה, ובסיטואציה כזאת צריך לעשות ככה, אבל אם שניהם צודקים, ומצד שני אחד פחות מכוון למיטה של תורה ואחד יותר, אז אחד לא צודק. זה לא נעים להגיד, זה קשה להגיד, זה מה שאתה רוצה, אבל תלמידי חכמים, נשאיר את זה לתלמידי חכמים. טוב, רבותיי, שאלות נוספות? אז בואו, אני רוצה להמשיך היום איתכם בנקודות האלה. אז עד כאן אמרנו שהטעות או הבעיה או הייתי אומר החינוך הנפשי כדי להגיע, הדרך להגיע אל דבר השם הטהור הוא להתבטל. איך זה אף אחד לא קופץ ואומר לי מה להתבטל? אבל יש לי את דעתי. מה? הצלחתי להרדים אתכם עד הסוף.
לא סותר.
מה לא סותר? אם אתה מתבטל, אין לך דעה. עכשיו אתה מתבטל, אז אתה לא יכול לענות לי, כי אין לך דעה. אל תשבר, כי אתה צודק, אז בואו תמשיך, נו.
כי ההתבטלות, אמרנו שההתבטלות היא הפנמה הראשונית, ההכרה...
יש לך דעה?
יש לך דעה.
מה?
אתה לא צריך
לדעת.
אתה בעצם, זה בלוף, בקיצור. חכה, לא עכשיו, מחר אני אגיד אותה.
יש לך דעה, אתה מבטל אותה בפני
התורה. אז אין לך דעה יותר.
יש לך דעה.
אבל היא התבטלה.
זאת
אומרת, אם היום הגעת עם דעה ושמעת התורה, אז אחרי שעתיים כבר אין לך דעה.
אם הדעה יש לך דעה,
זה דעה. כן. אין לך דעה.
ההתבטלות היא לא...
אשתוק, יש פה דעה של תורה. ההתבטלות היא,
כשאתה אומר את הסברה שלך בלימוד או מתפלל, אז ההתבטלות גורמת לכך
שהסברה תהיה יותר נקייה. אוקיי. אז אתה צודק, בסדר, אני רוצה להגדיר את זה ככותרת. מוריי ורבותיי, ההתבטלות איננה אומרת לאדם, אל תהיה. ההתבטלות לא אומרת לאדם, אל תחשוב. חייב, שמה קיבלת השכל? שמה קיבלת הכוחות? ההתבטלות אומרת לאדם, שמה, בתחילת דרכך קודם כל תבנה את המנגנון נכון. איך אני בונה את המנגנון נכון? אני רוצה לומר משהו, חכה שנייה, תשמע. המנגנון הנכון הוא הפניית הראש, המקום בנפש לקבלה, ואחר כך ברור בתוך העולם השכלי. הייתי אומר יותר מדויק, ההתבטלות תובעת מהאדם בסופו של דבר לבטל רק את הנגיעות שלו, את נקודות הלכלוך, את הכתמים, את הצדדים האגואיסטיים של, את זה, זה מה שטובים מהאדם תבטל. אבל הרי אתה נולדת לעולם במגמה אלוקית להופיע אותו, את הרעיון האלוקי. איך אתה מופיע את הרעיון האלוקי? דרך זה שאתה לומד. אם אתה לומד, אתה אומר סברות. אז תחליט להתבטל או להגיד סברות. הרי להתבטל זה כמעט קריאת תגר על המשימה שלי בעולם. אז איך אני יכול לתבוע מהאדם להתבטל? תשובה, כל מה שאני תובע מהאדם להתבטל זה בשני מובנים. מובן אחד, בתחילת הדרך תבנה את המנגנון הנכון בנפש שלך, תפנה מקום בנפש, תוודא שאתה כל מה שאתה מברר זה בהתאמה לכוון לאמיתה של תורה. זה דבר ראשון. ודבר שני, שאחרי שאתה כבר מתחיל לומר סברות, אז תבטל את כל הצדדים שיש להם נגיס, יש להם לכלוכים, יש להם כתמים. דומה הדבר לאדם שרוצה לאכול. ואוכל 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 ואוכל, ונהיה לא בריא כי הוא נהיה שמן. אז מה אומרים לו? פסיק לאכול! כן, זה מה שאומרים לו. פסיק לאכול. או, זאת אומרת, יש לך רצונות כאלה וכאלה וכאלה. אתה רוצה להיות בריא, אתה רוצה לאכול. כרגע זה סותר, אז מה תעשה? תבטל את הרצונות שהם בעצם לא טובים לך, לא שייכים אליך. תבטל אותם, את הרצונות האלה. אתה לא יודע איך לעשות את זה בהתחלה, בהתחלה אתה צריך איזו אמירה כוללת של תתרחק מהאוכל? 100%, תתרחק מהאוכל. תתרחק. רגע, אם תתרחק, אתה תמשיך להתרחק, בסוף לא יהיה מי שיתרחק. נכון? אז מה תעשה? לא. תתרחק, ואחר כך תוודא שהרגעים, הרצונות, הדברים שאותם אתה רוצה, אני קורא לזה הכתמים, אותם תבטל. בסדר? זה התבטלות. עכשיו, אז אדם שלא מתבטל, אמרנו קצת בסוף השיעור שעבר, יש שני סוגי תקלות שעלולים להיות. תקלה אחת דיברנו. תקלה אחת זה אדם שכל כולו מרוכז בעצמו. וכיוון שהוא מרוכז בעצמו, אז הוא לא מבין את מה שהשם רוצה. את מה הוא מבין? מה שהוא רוצה. מה החיסרון בזה? שזה הוא, וזה לא אלוקים. עם אלה, כשישאלו אותו, תגיד, אתה נאמן לייעוד שלשמו הגעת לפה? אז בוא נעשה סדר. מה הייעוד שלשמו הגעת? לברר את רצון השם ולחיות על פיו. אתה לחיות על פיו עוד רגע ניגע. ולחיות על פיו. אתה מברר את רצון השם? אז מה אגיד לך? כן, כפי מה שאני מבין אותו. אז בעצם מה הוא אומר? אני מבין את עצמי, ורצון השם מתאים לזה. אז זה הטעות הראשונה. ואמרנו, רבותיי, לפעמים זה מגיע עד כדי טעויות גלויות. דומה הדבר, משווה את זה הרב במוסר אביך לשיקור. שיקור שהולך, מה הדרך של שיקור, איך הוא בודק את עצמו, אם הוא שיקור או לא שיקור. האם הוא הולך ישר, נכון? אז הוא הולך בשמיניות, והוא אומר לך, אתה רואה? אני לא שיקור. אני לא שיקור, אני הולך ישר. אם תיתן לו הגה, זה ייגמר לא טוב. כי הוא נוסע ישר. כן, נוסע ישר. אז זה טעות אחת. טעות שנייה, רבותיי, תסתכלו, פסקה ד'. אומר הרב חרלאפ, קצת אחרי שמה, וכמו כן ישנם כאלה שניגשים אל הקודש בלא זיכוכים של המידות, ובייחוד הזיכוך מרצונות עצמיים של האדם. מה זה רצונות עצמיים? איך? לא, זה יותר עמוק, זה ודאי ככה, אבל זה יותר בסיסי. מה זה רצון עצמי ורצון לא עצמי? מה ההבדל ביניהם? רצון עצמי. רצון עצמי זה רצון קיומי. זה רצון ראשוני. זה רצון מוכרח, כמעט הייתי אומר. כאילו. ורצון לא עצמי זה רצון שיכול לבוא מבחוץ, זה יכול שהוא לא תלוי בזה. אז אומר הרב חרלאפ, בייחוד הזיכוך מרצונות העצמיים של הבן אדם. למה שם צריך לעשות עבודה מיוחדת? כי לאדם יש תירוץ. אומרים לו, תנקה את הרצון העצמי, שאומר, מה אני, זה העצמי, זה אני, מה אתה רוצה ממני? אתה יכול להגיד לו לא לאכול קרטיב, אתה יכול להגיד לו לא להרגיש שווה? מספיק שיש פה, יש פה איזה אבא שהוא פסיכולוג, פסיכיאטר, משהו? אין, אז אפשר לדבר בחופשי. בקיצור, מספיק שמישהו יגיד לו, תשמע, אם אתה מרגיש לא טוב עם עצמך, כי מה? כי אתה לא מרגיש מספיק שווה. אז הוא לקח את הפלומבה הזאת, החותמת הזאת, ועכשיו הוא מחפש להרגיש שווה. למה? כי אמרו לו שאם הוא לא מרגיש שווה, אז הוא לא בריא. הוא רוצה להרגיש בריא. עכשיו, תחושת בריאות זה רצון עצמי לבן אדם. פשוט. אדם צריך להיות בריא, נכון? אפילו התורה אומרת, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. אדם צריך להיות בריא. אז דווקא שם, שזה רצון מוכרח, כאילו, שם מתקפלים כל הכתמים הקטנטנים. כי האדם יש לו סיפור כיסוי מאוד חזק. אז אומר הרב חרלאפ, בייחוד הזיכוך מרצונות העצמיים של הבן אדם. והם, מי זה הם? אותם אנשים שלא מתקנים, בוודאי תחו עיניהם מראות מהשכיל ליבותם, כי אי אפשר בשום אופן, דברים חריפים מאוד רבותיי, אי אפשר בשום אופן ליהנות מאורה, של מי? של תורה, כל זמן שמלובשים בבגדים בלתי טהורים. וכל זמן שההרגשים אינם מזוכחים, והם מלאים בדינים קשים, גאות, זכיחות הלב, כעס, רוגז ויצבון רוח. עכשיו העיקרי, החלק העיקרי. ומכל שכן, שלא יוכלו, מי יוכלו? אותם אנשים שתחו עיניהם מרות והם מגיעים אל לימוד התורה בבגדים מלוכלכים. המשל הזה הוא משל מקסים בבהירות שלו. ומכל שכן שלא יוכלו להגיע לידי זה שהלימודים הרוחניים יחדרו לתוך עצמיות החיים שלהם. ואם הרגשתם בגבהות הדברים, הם נשארים בסדרי חייהם כסוס כפרד אין הבין במתק ורסן את דבר לביום על קרוב אליך. ולעומת זה, אם ניגשים אל הקודש באימה וביראה ובזיכוך טהרת המידות, אפשר לזכות גם להביא את הדברים הנאצלים עם רום הדרת גדולתם לעצמיות סדרי החיים, להיות חי בהם ועל פיהם, ושיהיו תבועים בדם התמצית ולחלוכית העצמות. ולקיים על פי האדנים הללו את התורה כולה לפרטיה ולדקדקיה באיתם ובזמן. וכן, רבותיי, טעות שנייה שעלולה לקרות, זה לא אי הבנה, אלא האדם מבין את התורה היטב, אבל התורה לא חיה בתוכו. הזכרנו פעמים רבות את הגר"א, אני מחזור עליו. הגר"א אומר, הוא היה אומר בפרקי אבות, דיברנו על זה עם חלקכם שנה שעברה פעמים רבות, הוא היה אומר, הוא היה את, אומר הרב חרל"פ, אחד מהנזקים היותר גדולים שקורים לאדם, זה לא שהוא לא יודע תורה, הוא יודע תורה, אבל הוא לא חי תורה. ואז התורה היא חיצונית לו. מה זאת אומרת? הוא יודע הכל. הוא יודע מה כתוב, הוא יודע גם הלכות, הוא יודע הכל. אבל במקומות איפה שהחשק שלו מתפרץ, שמה אין לו מה לעשות. למה? כי הוא רק יודע. הוא לא טיפל בחיים בעצמם, בתחושות, בשאיפות, ברצון. הוא לא טיפל. כיוון שהוא לא טיפל, אז הוא חי כמו סוס. סוס יודע לאן ללכת, הוא יודע מה הוא צריך לעשות. זה טכני. הדבקות של תורה, כשהיא מחלחלת לתוך האדם, והופכת אותך לתורה בעצמה, לא לאדם שיודע תורה, אלא לתורה ממש, זה עוד אחת מן הטעויות שיכולות להיגרם לאדם כתוצאה מחוסר ניקוי הכלים. אז בעצם רבותיי, אם אנחנו מסכמים עד כאן, יוצא שאחרי שאדם מבין את המשימה של החיים שלו, או יותר נכון, אחרי שאדם מבין את הנחת היסוד שכל דבר מלא בכאילו ישמו יתברך, והוא מבין שממילא משימת החיים שלו היא לחפש את זה, אז הדרך שלו לעשות את זה זה להתבטל, ולהתבטל הכוונה להתנקות. זה בעצם בכותרת כללית כל הנושא שבו אנחנו נלך להתעסק בספר שמונה פרקים. להבין את רצון השם נכון, לחיות את רצון השם ולא רק לדעת את, לחיות בענווה, ואולי בצורה אתגרית לומר שחיים של קידוש השם, מה זה קידוש השם? שאתה מגלה את שמו יתברך. זאת אומרת שאם אתה חי נכון, מכוון כלפי קודש הבריחו, אתה חי אמת, אתה חי נקי, אז אתה מקסימום הגילוי של קידוש השם בעולם. אם אתה חי עקום, מה זאת אומרת עקום? מה זאת אומרת מוכתם? אתה חי קצת עם נגיעות, אז לקחת מקום של הקדוש ברוך הוא. אז אם נגדיר את זה בצורה חריפה, יש פה חילול השם. יש פה המעטה של גילוי השם. יש דברים, מוריי ורבותיי, שהם לא תלויים בנו. שהם כלליים, הם ציבוריים. על מה שאדם לא יכול להשתלט, הוא גם לא נטבע. אבל על מה שזה המחויבות האישית של האדם, על מחויבות אישית הוא נטבע. הוא עכשיו צריך את הדין וחשבון. האם הוא נתן מקסימום של גילוי, מקסימום של קידוש השם? כן או לא. טוב, אז אנחנו נעצור בזה. היה לנו עוד פסקה אחת שרציתי להגיע אליה, אבל השעון הכריע אותנו.